אנחנו רוצים לפתוח את הבוקר הזה עם יושב ראש ש"ס, השר הרב אריה דרעי, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, בשורות טובות.
מה שלומך?
ברוך השם, עוד ראשים.
היום לפני 4 שנים, איפה היית?
כמו כל עם ישראל, בלוויה, בצער הגדול, איבדנו גדול הדור, פוסק הדור, אשרי מי שזכה להכיר אותו, לראות אותו, להכיר אף אחד לא הכיר, אבל להיות על ידו, לראות אותו, להיות בכלל לראות דמות כזו ייחודית, דמות מהדורות הקודמים, שלא ממש לרגע מלימוד התורה, בהתמדה כמו לשמוע את הקול שלו, את איך שהוא לומד גמרא, כמו בחור צעיר, ההתלהבות, הרצינות, העירת השם, עבודת השם, דמות שאי אפשר לתאר אותה, אז שיינו שזכינו להיות במחיצה הזו בכלל, של גדול הדור הזה.
כן, הספקת כשחזרת להנהגת ש"ס, להתייעץ איתו, להיכנס אליו בשנים האחרונות של חייו?
אני כשחזרתי כבר, הוא לא היה, זה כבר אחרי פטירתו, אבל אני גם בפעם הקודמת, לפני 20 שנה, הייתי מתייעץ איתו המון, גם כשהייתי מנכ"ל משרד הפנים ושר הפנים, הייתי נכנס אליו הרבה. גם מרן, הרב עובדיה זצ"ל, היה שולח אותי הרבה להתייעץ איתו בדברים שקשורים למרשם האוכלוסין, לנושאים של דתי דין, לנושאים של, של אישות. גם מרן הרב שח היה ראש הישיבה, היה שולח אותי להתייעץ איתו. ואחר כך, במשך כל השנים, גם כשלא הייתי בפעילות ציבורית, הייתי קרוב אליו, הייתי נכנס אליו, מבוש קרוב, אי אפשר להגיד קרוב, זה בושה להגיד מילים כאלה. באמת,
להתקרב לשולי גלימתו, מטאפורית.
זה לא מריצה. אי אפשר היה, כמה שהיית וכמה פעמים הייתי צופה שהוא בחביבות, עם אתרוגים, אפילו שהוא גילה, קירב אותנו ו... הפחד שהיה שם, המורה של כבוד שהיה כלפיו, אי אפשר לתאר. כל פעם שנכנסת מחדש, הרגשת שאתה נמצא במקום אחר לגמרי מהעולם הזה, זה מה, היראת כבוד הטבעית שהייתה כלפי הדמות הזו, זה, הבנת שאתה עומד כאן לפני משהו ש... ש... דמות רוחנית, אילאית, והיה לך באופן טבעי פחד, יראת כבוד גדולה מאוד, אין ספק שאיבדנו... לכינו ברוך השם שהקדוש ברוך הוא העריך את ימיו, הוא היה איתנו הרבה הרבה מאוד שנים, וגם הנס הגדול שחזר כמעט לתחייה, אפשר לומר, כמה שנים טובות הקדוש ברוך הוא החזיר לנו אותו אחרי מה שהוא עבר, הניתוח הקשה, זה ממש ניסי ניסים שאי אפשר להאמין, אבל זהו, אבל נשאיר לנו את תורתו ומורשתו ברוך השם.
כן, אני זוכר את זה היה אתמול. טוב, זה היה לפני 4 שנים, היום יום הפטירה שלו, והרבה מאוד אנשים עולים לציון קברו, לומדים לילוי נשמתו, ואנחנו גם כן, את החלקים שלנו, כל אחד ואחד לוקח לעצמו, מרן הרב אלישיב זצ"ל. אני רוצה, הרב דרעי, אם אנחנו כבר מדברים, ולא התכנסנו לכך, כמה עניינים שעל סדר היום. מתבט עם מה לפתוח איתך. ענייני חינוך, תאגיד השידור הציבורי והעיתונאים שלו שם, החרדים. אז למה נפתח איתך עם חינוך? אני קורא הבוקר ביתד נאמן, כותרת של חבר הכנסת גפני, דורש מראש העיר, ממשרד החינוך, תאפשרו לנו גני ילדים בשכונה שם, כי לא נותנים לנו, וזה מחזיר אותי לבעיות קשות מאוד שיש שם, ובכל שכונות ירושלים. חוסר של אלפי כיתות, והחוסר הזה כבר קיים הרבה מאוד שנים, והרבה ראשי עיר ופוליטיקאים אמרו, הנה זה בא לידי פתרון, גם אתה לפני כמה ימים, וכלום.
אז בוא נעשה סדר בדברים. אנחנו במאה שנכנסנו, מאה שקמה הממשלה הזו, קצת למעלה משנה, כן? שאנחנו מנסים, וברוך השם גם מצליחים בסייעתא דשמיא, לתקן ולנסות לבטל את כל הגזרות הנוראיות שהיו על מערכת החינוך, על בכלל כל עולם התורה, בכל התחומים, ואני לא אפרט אותם. ובנושא החינוך זה היה נושא מאוד מאוד כאוב. והצלחנו ברוך השם לתקן השבוע כולל חוק הליבה, אבל שלא תהיינה אשליות לאף אחד. זה, אנחנו מבטלים את הגזרות שהיו עלינו, אבל עדיין יש כאן, נורא, כמו שאמרת, חוסר נוראי של כיתות לימוד, בכל התחומים, אם זה במעונות יום, השם מרחם, אם זה בגני הילדים, ואחר כך בבתי הספר היסודיים, ואחר כך בתיכונים, ואחר כך בסמינרים, ובישיבות הקטנות, וכל זה להזכירך, וכל זה גילאי חינוך חובה, זה לא שאנחנו מבקשים עכשיו שיבנו לנו את ישיבת חברון בפורת יוסף, כן? שהלוואי והייתה להם זכות גם לבנות אותם. אנחנו מדברים עכשיו על גילאי חובה, ויש כאן חוסר גדול מאוד, וקשה מאוד להתמודד עם החוסר הזה. אני למשל כעת באמצע מסע ומתן עם עיריית ירושלים, למרות שאני לא שר החינוך, זה לא תפקידי, אבל עיריית ירושלים ואני יושבים כשר הפנים, ואנחנו מנסים לעשות עכשיו תוכנית גדולה מאוד, כן? שהעירייה תיקח על עצמה את כל האחריות של הנושא הזה, ושאנחנו נעמיד לרשותה את האשראי ומקורות התקציב לכך, כיוון שבחשבון פשוט, עיריית ירושלים משלמת סכומי עתק כל חודש כסחירות למבנים בשביל לתת, או קרוונים או מבנים ניידים כדי לפתור את הבעיות הללו. במקום זה אפשר לבנות ולשלם את זה כריבית על הלוואות שאתה לוקח.
אבל אין שטחים בשכונות החרדיות, צריך ללכת החוצה לשכונות המתחרדות, למשל קריית יובל שאין בה בית ספר ועוד ועוד.
נכון, נכון, יש הרבה מאוד מה לעשות, אני לא בא לפתור את כל הדברים, זה לא גם, אני לא יכול, אין לי את כל הכוחות לכך, אבל חייבים להתמודד עם כך, אני לא מדבר על במקומות אחרים, בבית שמש, שבונים מסה, מסה, מסה אדירה של דירות, אלפים אלפים, מי שהולך לבית שמש מצד אחד אומר ברוך מסי גבול אלמנה, בלי עין הרע כמה בונים דירות, אבל מצד שני אני רק עושה חשבון, אנחנו עושים חשבון עם העירייה, כמה אנחנו צריכים לבנות גני ילדים בכיתות, אתה לא מספיק, אתה לא יכול, כל שבוע זה עוד תוספת ועוד תוספת, יש כאן מסה גדולה, ואני חושב, ואני גם דיברתי עם חבריה, עם הרב ליצמן והרב גפני, שזאת, שאחרי שבאמת חיבינו כאילו את הסור מרע, עכשיו אנחנו צריכים להתעסק עכשיו בכל הנושאים הללו של החוסר אדיר בכיתות לימוד. ופשוט לא יכול להיות שהילדים שלנו, כן, הילדים הקדושים והבנות הצדיקות הללו ילמדו בתנאים הכי נוראים שיכולים להיות, ואי אפשר לפתוח שנות לימודים, או שצריכים עכשיו לחפש מנדים במבנים, כל מיני פתרונות שלא מהעולם הזה.
מצב טוב, הרב דרי, אנחנו מדברים על כיתות ועל מחסור בכיתות ומצוקה של מקום ונושא של קבלת תלמידות, הכל מסודר אני מבין, ולא צריך בתי ספר אזוריים, הכל בסדר, נכון?
לא, 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 עדיין מבוש, ברוך השם שרוב הבעיות נפטרו, אבל בכל זאת נשארו עוד בעיות.
הדתיות או הגיוניות?
אני לא יודע, תראה, ביום חמישי זימנתי אליי את ראשי הערים ואת סגני ראשי הערים שמתעסקים בנושאים הללו של הערים החרדיות. אנחנו נשב כמה שעות ונעבור פשוט מאוד שמית. ביקשתי שיכינו שיעורי בית ויביאו שמית, ונעבור ונראה איפה יש בעיות, איפה זה בעיות טכניות, איפה זה בעיות אחרות, איפה זה בעיות של מיקום, של מקום, של חוסר מקום, וננסה לפתור את הבעיות. אנחנו נעשה כל מעמד שבעולם בעזרת השם, כדי שכל ההורים יפתחו כולם את שנת הלימודים, ולא יהיה מישהו שיהיה בדמעות ובבחיות שהילדים שלו בבית בגלל מצוקה כזו או אחרת. זה חובתנו וזה התפקיד שלנו.
טוב, תגיד לי, מה זה החוק הזה שפותר ארנונה את הישיבות? לא ידעתי שמישהו מהם ישלם ארנונה?
לא, לא, טוב, יש פה כל מיני דברים ש... אני לא אכנס לכל האובי של הדברים הללו, אבל היו כל מיני תקנות, ולפי החוק שישיבה למשל, ניקח דוגמה, ישיבת מיר, כן? עיריית ירושלים מצאו איזשהו סעיף לקונה בחוק שאומרת, נכון שישיבה פתורה למשל, אבל אם התלמידים שלה, רוב התלמידים שלה, הם לא מירושלים, או עד גילאים מסוימים, אז היא פטורה בארנונה רק על התלמידים הירושלמים שלהם. אבל התלמידים מבית שמש למשל נניח, או מאמריקה, או ממקומות אחרים, ירושלים לא צריכה לתת פטור מארנונה, וזה תוקן. אותו דבר על הפנימיות של הישיבות בעיריית ירושלים, או יש בעיה של בתי המדרש שמתחכמים, אומרים בית כנסת כן פטור, אבל בית מדרש לא פטור, ועוד שורה שלמה שנושאים. דרך אגב, זה לא רק הישיבות, יש גם בעיה של מכללות, טכנולוגיות ואחרות. חבר כנסת דודו אמסלם, באמת יבורך על כך, אני חייב להגיד לך, כיושב ראש ועדת הפנים, וגם, למשל דוגמה, היה בעיה של מוסדות חינוך, כן? לא מה... במוסדות חינוך של ילדים קטנים, אמנם נכון, מהיישוב הישן, הם לא לוקחים כסף מהמדינה. זה זכותם, זה אמונתם, זה האידיאולוגיה שלהם. אבל מה, גם לחייב אותם בארנונה בגלל שהם לא מקבלים כסף מהמדינה גם?
אבל אם הזכרת אותם, הם גם טוענים שהחוק
החדש...
רגע, אבל אם כבר הזכרת את המוסדות האלה שלא לוקחים כסף מהמדינה, הם טוענים שהתיקון שנעשה לחוק הליבה, חוק החינוך, פוגע בהם. אתה מכיר את הטענות האלה?
לא, אנחנו מרבים לך שני דברים, סליחה, בצלאל, כן? אתה מדבר על מוסדות הפטור,
הפטור,
כן?
נכון.
שמקבלים כן כסף מהמדינה, חלק קטן, והם מקבלים רישיון ממשרד החינוך. וזה מה שעשה חוק הליבה, לפיד ופירון ניסו לחייב את המעט שמקבלים בלימודי ליבה, והחוק השבוע בוטל, ולא לא, לא יחייבו אותם. אנחנו לא מדברים על ילדי המוכשר או על ילדים של הרשתות.
לא, לא, אבל הם שאומרים שגם אלה שלא מקבלים כסף מהמדינה. הרב דרעי, גם אלה שלא מקבלים כסף מהמדינה גם כן התערבו להם.
דקה, דקה, לא, לא. מה שאני דיברתי איתך מקודם על הארנונה, זה על לא מוסדות פטור. יש מוסדות בירושלים בעיקר, וגם בבית שמש, של אנשי היישוב הישן, שבכלל הם לא מוסדות פטור בכלל. אין להם רישיון של משרד החינוך. הם בכלל, הם מה שאנחנו קוראים בהגה שלנו נטורי קרתא, כן? זה מוסדות אחרים לגמרי. אלה בכלל אין להם שום קשר, לא למוסדות פטור ולא למוכשר, לא עליהם דיבר, לא חוק הליבה ולא משהו אחר.
הם בכלל לא...
ואלה גם שלא ארנונה בירושלים. תבין, לא התייחסו להם כמוסדות חינוך בכלל. וגם זה דודו המסלם טיפל בזה ופתר את הבעיה.
אם פתרת אותה מארנונה, זה נקרא לקבל כסף מהמדינה, בעקיפים.
לא, למה?
פתרת אותה מלשלם המדינה, לא מבטרת להם על הכסף.
תפתח את זה דיון עם...
איתם, איתם. טוב, תגיד לי, מה אתה רוצה מהעיתונאים? קבוצה של כמה כתבים לענייני חרדים, אני אגב לא אוהב את ההגדרה הזו, אבל יש כמה כאלה שמסקרים אותנו בתקשורת הלא חרדית, כועסים עליך מאוד.
סעידו, אני לא באתי כאן בשביל לקבל רק מחמאות או בשביל לקבל שבחים. התפקיד שלי לדאוג לכך שהציבור שלנו, וזה אני אמרתי בישיבת הממשלה, כשכולם התנפלו, כל אחד אמר דעות כאלה או אחרים בתאגיד הציבורי, רשות השידור, בינינו זה לא ויכוח בשבילנו. מה זה משנה לנו אם זה רשות השידור או תאגיד ציבורי? אני לא בוויכוח הזה בכלל, כן? יש פה חשבונות פוליטיים, אישיים, אינטרסנטיים, אני לא נכנס לזה. אני רק העליתי סוגיה אחת, אמרתי רבותיי, אתם מדברים על תאגיד ציבורי, על כסף ציבורי, על שידור ששייך לציבור, אנא מכם, תדאגו לכך שהתאגיד הזה ייצג את כל הציבור. לא יכול להיות שכל הזמן מדברים שילוב חרדים, שילוב חרדים, שילוב חרדים, כן? וכשמגיע בנושא תקשורת, או בבתי משפט, או בממשלה, פתאום החרדים, ההדרה מוחלטת, כן? ולכן אמרתי, אני שומע כל מיני, כל יום כוכבים חדשים שמצטרפים לתאגיד הציבורי, אז אנא תדאגו, אני לא ביקשתי מקורבים, לא ביקשתי מקורבים אליי או אנשי מפלגתי, ביקשתי שישימו נציגים של הציבור החרדי בתוך התאגיד הציבורי, כיוון שלא יכול להיות שאנשים שמסקרים אותנו, אנשים שמפרשנים אותנו, אנשים שמביאים או שמבקרים אותנו, שיהיו אנשים שיש להם איזשהו אג'נדה אידיאולוגית נגדנו, או אג'נדה פוליטית.
מה יש לאדם חרדי באמת לעשות שם? בואו ננסה להיכנס לנבחי העניין הזה.
אתה טועה בצלל טעות גדולה מאוד, תסלח לי. זאת הטעות שאנחנו עשינו במשך שנים רבות. ככה זלזלנו ולא נכנסו אנשים שלנו להיכנס למשרדי ממשלה ולשכות של
היועצים. לא, משרדי ממשלה כן, התקשורת.
לא, דקה, דקה, דקה. דקה אני אגיד לך כל דבר ודבר, כן? בלשכות של יועצים משפטיים. לא נכנסו ממשפטנים במערכת המשפט או בפרקליטות או באגף התקציבים. וכך קרה שכשאנחנו שנתיים היינו באופוזיציה, כמעט מחקו את כל ההישגים של 60 שנה שעשינו בגלל שלא היה פקידים שישמרו עליך. לצערי הרב, והיום שאנחנו נמצאים אני רואה כמה אנחנו, הבעיות שלנו העיקריות הן לא עם המערכת הפוליטית אלא עם המערכת הפקידותית לצערי הרב, ששמה לנו מקלות בגלגלים כמעט על כל הישג שאנחנו משיגים ואני לא אפרט יותר, אבל חבריי שמתמודדים עם זה יום יום, יודעים בדיוק מה אני אומר. ועכשיו, המערכת התקשורתית בצלאל, בוא, באמת, אתה האחרון שאני צריך להסביר לו את זה, כן?
לא, אני יודע מה זה החשיבות
התקשורתית. אתה יודע מה ההשפעה שלהם, אתה יודע איך הם מובילים את הסדר יום הציבורי.
בוודאי, אבל מה יש...
בוא ניתן לך דוגמה קטנה, כן? לפני כמה שנים, נחום ברנע כותב מאמר נוראי, כן? על זה שהוא הסתובב בליל יום השואה בגן סקר וראה בחורים חרדים, עושים שם מנגל ועושים שם... אתה זוכר בדיוק מה אני מתכוון, כן? אני התראיינתי אצלכם, אני לא טועה, או אצלכם, ואני באמת תקפתי את הדבר הזה, ואמרתי, גם אם התאריך הזה לנו אין לו משמעות, כיוון שלא אנשי כנסת הגדולה תקנו את התאריך של יום השואה, זה לא תקנה של חכמים, אבל עם כל הכבוד, קצת כבוד, אמרתי, קצת, זה חילול השם, אנחנו צריכים לכבד גם את הרגשות של אחרים.
זו שיש בורות, אבל בתקשורת החילונית, הכללית,
דקה, דקה, סליחה בצלאל, אותם כתבים כביכול עניין דתיים, ואני לא אפרט את שמותיהם, תמיד? דרעי נגד יום השואה. למה? כיוון שאני אמרתי שגם אם אנחנו, התאריך הזה לא אומר לנו, אבל אנחנו חייבים לכבד את הרגשות, אני כבר הפכתי נגד יום השואה ונגד הזה. תמיד, וככה הם מכפישים אותנו, וככה הם מוצאים את דיבתנו רעה, וככה הם משפיעים כשמדובר על תקציבים, כשמדובר על דרישות של הציבור הדתי.
אתה באמת חושב שחרדי אחד בכל כלי תקשורת יפתור את הבעיה הזו? הרי מי שקובע את הטון אלה, האורחים בעיתונים האלה ובכלי התקשורת.
זה לא נכון. כשאתה רואה את מהדורות החדשות שלהם, ואתה רואה את הפרשן או את הכותב שכותב שהוא פרשן עניינים דתיים או ענייני חרדים או ענייני דתות, אתה רואה את הגישה, את ההבדלים, זה לא נכון, אתה טועה טעות גדולה מאוד.
אני מנסה לחשוב על החרדי שמגיע לכל כלי תקשורת.
יש בחור בגלי צהל בשם לוינסון, אתה מכיר אותו?
עודד לוינסון,
עורך דין. יפה, שהוא עורך תוכניות כלכליות, תראה בזה הגינות, הוא מגיש את זה, איך הוא מביא את ה... כשהוא מדבר על כיתות הילדים, או כשהוא מדבר על דברים אחרים, בזה הגינות, בזה יושר הוא מביא את זה, הוא עושה את זה בצורה מקצועית מאוד, אף אחד לא חולק.
אבל אני כשננסה לחשוב על אדם חרדי שמגיע לתפקיד שכתב לענייני חרדים בכלי תקשורת חילוני, והוא צריך לדווח על עוד דברים שהוא לא רוצה לדווח עליהם, או לא יכול, אבל המערכת תקופה עליו, הוא לא יכול, הוא מרגיש שני תזר אם הוא לא עושה את זה, בלי להיכנס לדוגמאות, ולא חסר עוד דוגמאות. איך אדם כזה יכול לחיות בתוך מערכת כזו? אלא אם כן הוא כתב כלכלי והוא משפיע מהצד הדברים אחרים, כמו עודד לוינסון שהבאת כדוגמה.
אני לא אומר שזה קל, אבל אני רואה את הנחיצות הגדולה מאוד של הדבר הזה, ואין לי ספק שאם אחד כמוך היו נותנים לו את האפשרות להגיש מהדורה, גם אם זאת מהדורה לא רק על הציבור הדתי, זה גם היה משפיע על האופי, על צורת הדיבור, כשאנחנו כל הזמן, למשל כשאנחנו מתראיינים שם, כל הזמן אתה במגננה, אתה במתקפה, אתה צריך להסביר מושגים שאין להם שום הבנה, שהם לא מבינים אפילו, אתה מדבר עם בורות מוחלטת, כשאני מתראיין אתמול על חוק הליבה, תמיד יש שם מתנפל עליך מראיין שהוא אדם חיובי. מה, מיליון ילדים עכשיו לא יקרה, לא ידעו לאנגלית ולא, לך תתחיל להסביר להם, לך תתחיל להבין, אין לך את הדקה הזאת גם, מיד אתה מתגונן ואתה מתחיל להיכנס למתקפות והכל הולך לאיבוד. כשיש לך מישהו שנמצא שם, בסוף זה משפיע על דברים הללו, ואנחנו לא נמצאים בכל הדברים הללו, ואחר כך אומרים, החרדים, תשתלבו, אתם בחלק מהדברים. זה מה שאני העליתי, ואמרתי, לא יכול להיות שעם כל הכתבים, כשאתה יושב איתם, שמסקרים אותנו, אתה כל הזמן מרגיש שאתה איזושהי מחיצה גדולה בינינו לבינם, מבחינה אג'נדה של אידיאולוגית ואג'נדה פוליטית. זה לצערי הרב.
אומר החרדי הממוצע ששומע אותך עכשיו, אומר, מה מעניין אותי מה אומרים עליי בתקשורת? אולי לך כפוליטיקאי זה מפריע יותר כשתוקפים את החרדים או כשלא מתייחסים אליהם נכון, כי החרדי הרגיל שומע כל חי, קורא עיתונים חרדים, לא יודע מה שקורה בחוץ ולא ממש מעניין אותו. טוב, תגיד לי, אתה לא מרגיש בגן ילדים בממשלה?
טוב, בוא,
קצת?
אני לא, בוא, אנחנו לא נמצאים בממשלה, כן, בגלל איזשהו כבוד גדול שאנחנו מקבלים שם, או בגלל איזו הנאה גדולה שאנחנו נמצאים שם. לכן אני לא אחלק ציונים, זה עזוב, אנחנו נמצאים בשליחות, אנחנו באים להשיג מטרה, אנחנו באים לשרת ציבור, ושם אנחנו נמצאים. הלוואי ולא היינו זקוקים להיות לא שם, ולא בתקשורת, ולא ברעיונות, וגם לא הצליחה בצלאל. גם זה, אתה יודע, גם זה בדיעבד אנחנו עושים. בשביל מה אנחנו צריכים לבזבז כל הזמן הזה, גם שלי וגם שלך. אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו חיים בעולם מסוים, ולכן, מה זה משנה, נכון, דעתי, מי אני יושב, עם מה אני יושב, אני יודע שאנחנו צריכים להשיג מטרות, וברוך השם אני חייב לומר לך שבאמת הנציגות החרדית בשנה האחרונה, בשילוב ידיים, ביחד כולם ביחד, אנחנו ברוך השם, אפשר לומר, מסיימים היום את היום האחרון של המושב הזה, אפשר לומר בסיפור גדול. ושבוע בעזרת השם יבוא לממשלה תקציב המדינה, ובעזרת השם לשנתיים הקרובות גם נשיג שם את ההישגים. זה התפקיד שלנו, זה החובה שלנו.
וכשתחזרו לכנסת אחרי הפגרה, נראה ממשלה חדשה, שונה, מחנה הציוני אולי בפנים?
אני לא חושב. אני אומר, גם הבית היהודי וגם הליכוד יודעים שאין ממשלה חלופית אחרת. זאת הממשלה שלהם, זאת הממשלה האידיאלית ביותר שלהם, וחבל שבגלל, לצערי הרב, עניינים של קמצא או בר קמצא, עניינים אחרים, הם יכולים למצוא את עצמם יום אחד בכבר, בקרב כזה שאין לו דרך חזרה. אני מקווה שנרגעו הרוחות, חבל זה מיותר, אבל שים לב שוב עוד הפעם, הנציגים החרדים, המפלגות החרדיות לא נמצאים בכלל בכל המשחק הזה. אנחנו לא מתקדשים שם, לא נמצאים שם, כיוון שאנחנו יודעים, יש לנו שליחות, לשם באנו, אנחנו עושים אותה, וזהו זה. אנחנו לא באים עכשיו וכל אחד לקדם אג'נדה אישית שלו, או מעמד אישי שלו, או לחפש כותרת כזו או אחרת, או למצוא חן בעיני מישהו אחר. אנחנו עושים את עבודתנו, והשם יעזור את השם שנצליח, זה כל המטרה.
טוב, פגרה זו, זה זמן טוב לכמה פוליטיקאים חרדים לאיזושהי סדנה על ענייני קרדיטים, חשוב מאוד.
גם זה, סליחה שאני מחבץ על, באמת זה מיותר. וגם אל, 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 גם אתם אל תלבו את זה, באמת צריכים להוריד את ה... אני לא מבין, אני רואה את כל החברים, אני אומר מראש, אני מוותר על כל קרדיט שאני עושה. אני לא עושה שום דבר לבד, כל דבר שאני עושה, אם זה העוזרים שלי,
הנה, נכנסת לעניין הקרדיטים, עזוב, תתעלם מזה.
אם זה החברי כנסת, אם זה כולם ביחד, חברים, כולם יודעים שאם לא נעשה ביחד, אף אחד לא יצליח, ולכן מה זה שיתות הקרדיטים הזו? זה עשה או זה עשה או זה פה, אתם מחפשים בעיתון את מי שיפחו, לא שיפחו, חברים, תרדו מזה, זה שטות. זה הצעת היצר, זה לעשות הפרד, כיוון שהוא רואה את ההישגים של הציבור החרדי. מספיק עם השטות הזו, זה באמת שטות.
טוב, בעניין הזה נסיים את השיחה שלנו, מרתקת הרב אריה דרעי, שר הפנים, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.